הנביא ירמיה בפרק ט' אומר, כי כל נהי נשמע מציון, תנסה, אולי שננסה להדליק חלק מהאורות, שזה כן יעבוד. כי כל נהי נשמע מציון, בושנו מאוד.
לא,
כי עזבנו ארץ, כי השליכו משכנותינו. את הקודם תכבה. בסדר. כי כל נהי נשמע מציון, בושנו מאוד, כי עזבנו ארץ, כי השליכו משכנותינו. ויצחק פתח, מה פירוש הפסוק כי כל נהי נשמע מציון? מי זה ציון? זה בית המקדש. וכי יש עצים בוכים, וכי יש אבנים בוכות. מה הנביא אומר? כל נהי נהי זה קול של בכי יללה. הקדוש ברוך הוא צועק בליל תשעה באב ובוכה עלינו. זה אפשר לכבוד? אין פה עם מי לדבר. מה היה שם? איזה עובד ברמקול? עכשיו למה זה דולק?
רשי!
למה זה דולק? זה לא מבין אותם, איפה השחק? לא, תדליק את האחרון, תדליק. הם חווים בשיטונות. זהו, תחבר שם בפינה.
זה לא קשור יחד.
לא קשור. שואל הנביא, כי כל נהי נשמע מציון, רבי יצחק פתח, וכי יש עצים בוכים, וכי יש אבנים בוכות. אלא אומר, מי זה היה בוכה? שמעו קול בבית המקדש ביום תשעה באב של צעקה גדולה. שאלו את הנביא, מי זה בוכה? אמר להם, הקדוש ברוך הוא בעצמו בוכה, מי שמשרה שכינתו בציון. שאלו אותו, למה אתה בוכה? אמר, כי עזבנו ארץ, את ארץ ישראל אני עזבתי, כי השליכו משכנותיה. מי אלה משכנותיה? בתי הכנסת ובתי המדרש שהיו בארץ ישראל נחרבו ונשארו ריקים, והקדוש ברוך הוא יוצא בגולה יחד עם ישראל. מה הייתה השאלה ומה התשובה? השאלה היא, למה אנחנו בוכים כל שנה בלילה הזאת? הרי הלילה מלאו 1941 שנים לחורבן בית שני. ואם תוסיף 490 לבית ראשון, יש לנו כבר 2431 שנים לבית ראשון. שניהם נחרבו באותו לילה, באותו יום. אז מה קרה? אם עצים נשרפו, על עצים בוכים, זו השאלה. אם אבנים נשברו, על אבנים בוכים, נכון שזה היה בניין יפה. נכון שאנחנו רואים את הכותל המערבי ואנחנו רואים אותו היום, ויודעים כמה הוא ענק, כמה הוא ארוך, כמה הוא עמוק, איזה אבנים יפות יש לו. אבל עם ישראל, כל עם ישראל יכול להתאגד יחד גם אז. והיה בונה את בית המקדש. מהמתי בוכים על בית שנשרף? זו הייתה השאלה. עד ששמעו את הקדוש ברוך הוא שאומר, ממי שמשרה שכינתו בציון, לא על הבית אני בוכה. אני בוכה על השכינה שהייתה בתוך ירושלים, השכינה שהייתה בתוך בית המקדש, ועכשיו היא יצאה משם, ולי אין יותר מה לעשות כאן. כי עד עכשיו הייתי יחד עם עם ישראל, ולא הייתה לי הנאה ושמחה בעולם כמו זה. כמרה אומרת, למה עשה הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, בבית קודש הקודשים, יש לו את השמיים ושמי השמיים שלא יחלקלו הוא, והוא ביקש שיבנו לו בית פה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ובנו לו את הבית הזה. ואיפה הוא היה יושב? הגמרא אומרת, 10 אמות על 10 אמות, 5 מטר על 5 מטר. ואיפה? בין שני הקרובים. מה זה בין שני הקרובים? הגמרא אומרת, דמוי רביה, תינוקות. רבנו בחיה אומר שזה היה דמות תינוק ותינוקת, זכר ונקבה. ואמרו לקדוש ברוך הוא, למה? משה רבנו שואל אותו, למה אתה רוצה דווקא שאני אעשה צורות כאלה? הוא אומר, כי אני אוהב את עם ישראל. אבל מה הקשר? הוא אומר, כי עם ישראל, אני אוהב אותם כמו שני תינוקות, זה ילד וילדה בגיל 3, כמה הם נחמדים, כמה הם אהובים. כי נער ישראל ואוהביו, עכשיו שנחרב את המקדש, עמון ומואב הראשונים ממח שמם נכנסו לבית המקדש, שהם לכאורה קרובים שלנו, הם בניו של לוט. הם נכנסו, ומה גנבו הראשון? את השני קרובים. כל רואיה הזילוה כי ראו הערבתה אל העמון ומואב אשר ציווית לעבור בקהל לך. אמרו, אין לנו עסק אלא עם התורה, אין לנו עסק אלא עם הקדוש ברוך הוא, איתו אנחנו רוצים להילחם, איתו הם רוצים לעשות חשבון. ואז ממילא אומר הקדוש ברוך הוא, לא על עצים ואבנים כמו שחשבתם אני בוכה, אני בוכה על השכינה שהייתה שורה על אותם עצים ואבנים. העצים והאבנים האלה לא בוכים, אבל המשכן שיש היה בתוכם, על זה צריך לבכות. משה הגמרא אומרת, אם חס ושלום נפטר צדיק, על מי בוכים? על הגוף? על העיניים? על הידיים? על הרגליים? על מה? לא. אנחנו בוכים על הנשמה של הצדיק שהייתה איתנו ואיננה איתנו. בכי על הריגת רבי עקיבא, על עצם הרציחה שלו, אם רצחו אותו, הרי זה חשבון שלהם עם הקדוש ברוך הוא, איך הם הרגו אותו. אבל אנחנו בוכים על הנשמה הטהורה של רבי עקיבא שהייתה ואיננה, על אותם 10 הרוגי מלכות, על נשמותיהם הטהורות שהיו איתנו ואינם. כך בית המקדש, אפילו שאפשר להביא עוד 1,000 בתים יפים כמוהו ולבנות אותם, ולא אלמן ישראל, אבל את השכינה מי יחזיר אל מקומה? מחזיר שכינתו לציון. על זה היה בוכה הקדוש ברוך הוא. ולפי זה מובן מה שאומר הנביא ישעיה בפרק כ"ב. הנביא ישעיה בפרק כ"ב אומר, ויקרא אדוני אלוהים צבאות, 3 שמות הוא מזכיר, אדנות, אלוקים, צבאות. ביום ההוא, זה יום 9 באב, לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. אומר הזוהר, לבכי כנגד אות היות של ההוויה, זה כנגד החוכמה של ישראל שהסתלקה. ולמספד, הקדוש ברוך הוא מספיד את הבינה של עם ישראל, כנגד האות ה, הבינה של עם ישראל. זה מה שהיו עושים, היו זוכים לבחינת נשמה, הראה כל זכורך מה הפסדנו, שהיו באים לבית המקדש והיו מקריבים קורבנות. כל חג, כל גבר וגבר יראה כל זכורך את פני האדון, אדוני אלוהי ישראל. היינו שואפים משם קדושה לנשמות שלנו ומקבלים נשמה חדשה. כל העוונות היו נמחלים, כל המחלות היו מתרפאות, כל ההפסדים היו נמרים, והיה אדם מתחיל חיים חדשים. עד החג הבא שואב משם רוח הקודש, עד החג הבא היו מקריבים קורבנות, והשברים והעגלים שלהם אף פעם לא חלו, אף פעם לא יצא עגל אחד של טריפה בבית המקדש ולא בבית של הבן אדם. היו מקריבים לחם הפנים, היה ברכה בלחם בבית, לא היה נגמר הלחם לעולם. והיו אוהבים לאכול לחם לבד, כי הלחם היה טעים, כמו שהגמרא בסוטה אומרת, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. מה פירוש לא במסכנות? ואם יש עני, אתה רואה אותו יושב בבית והוא אוכל לחם לבד, למה? כי אין לו כסף בשביל גבינה, אין לו כסף בשביל ביצים, אין לו כסף בטח לא בשביל בשר ודגים, אז הוא אוכל לחם לבד. אבל בארץ ישראל לא כך, בארץ ישראל אכלו לחם לבד, כי הלחם היה בו טעם של בשר, טעם של דגים, טעם של גבינה, טעם של פירות, טעם של ירקות, של כל הדברים הטובים בעולם. אז כל מה שהיה במקדש היה מכפר. היה בגדים של הכהן הגדול, מי שהיה מסתכל עליהם מנחלים לו עוונותיו. הלוויים היו מנגנים בכינורות ובמצלתיים, בתופים ובמחולות. כל הדאגות, כל היגונות, כל החוליים היו מסתלקים מהאדם שהיה שומע את המנגינה של הלוויים, והיה מתמלא קדושה וטהרה. עד שהמהר"ל כותב, למה היום אתה רואה כאשר יהודי מנגן את הניגונים של עשרת של התפילות של ימים נוראים בראש השנה ויום הכיפורים ומתמלא חרדה? זה מעורר את האדם לתשובה, אפילו הנגינות, כי המנגינות של התפילה של ימים נוראים זה הדבר האחרון שנשאר לנו מניגוני הלוויים שהיו בבית המקדש. זה השריד, הנגינה היחידה שיש לנו אותה. ויש מי שכתב גם את הניגון שאומרים במוצאי שבת על דוד, ברוך השם צורי המלמד ידיי לקרב וצבעותיי למלחמה. הניגון הזה זה ניגון שנשאר לנו מבית המקדש, מהנגינה של הלוויים שהיו אומרים את המזמורים בניגון. ולכן צועק פה הנביא ואומר שהקדוש ברוך הוא מספיד לא על הבית, לא על החפצים, לא על הכלים. אחי, מה נעשה בכלים? אם יהיה לנו היום את כלי המקדש, מה נוכל לעשות בהם? אין לנו לוויים ואין לנו כלום. מדרש אומר, מה זה על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, תראה נבוכדנצר כמה רשע היה, ונבוזרדן זה היה הרמטכ"ל שלו, שר הטבחים המוציא לפועל. נכנסו לירושלים 3 שבועות מ-17 בתמוז עד ליל 9 באב, ניסו לפרוץ את בית המקדש ולא הצליחו. בליל 9 באב נכנסו, ואז הכהנים עלו לגג, 300 בחורים כהנים, עליהם הנביא אומר, מסע כהחיז היום מלאך כעלית הולך לגגות. הם עלו לגג 300 בחורים ואמרו, ריבונו של עולם, עד עכשיו המפתחות של כל האולמות, כל הלשכות, היו 300 לשחות רק בעזרה לבד. לשכת פלהדרין, לשכה של הכהן הגדול, היה להם לשחות ששם היו עושים את הפייס שמי מגריל את הקטורת. חדרים חדרים, וכל חדר מפתח, כל מפתח כהן ממונה עליו, צרורות צרורות של מפתחות בידיהם. עלו לגג ואמרו, ריבונו של עולם, עד עכשיו היינו גזברים נאמנים שלך, הנה המפתחות, אנחנו מחזירים לך את המפתחות. ויצאה יד מהשמיים ולקחה את המפתחות, והם קפצו ונפלו לתוך הלהבות ששרפו את בית המקדש. ועד היום אפשר לראות בכותל המערבי למטה את האש, את הסימנים של האפר, שהכותלים נשרפו, הכותלים של ההיכל. בעוצת אש בהיכל בצהריים של יום תשעה באב המשיך ההיכל להישרף כל אותו חצי היום, ולמחרת בלילה עד יום שישי בערב. לכן אסור לנו עד היום ביום שישי ומחר בלילה אסור לאכול בשר, ואסור לשמוע מוזיקה, אבל שאר דברים מותר. לחבש, לשטוף את הבית, לבשל, לקנות, למכור, לצבוע, לשפץ, מותר מחר בלילה. אבל שני דברים אסורים: לא לאכול בשר ולא לשתות יין ולא לשמוע כל שיר עד ליל שבת, כמה שבית המקדש כל אותם שעות עליו הלהבות. אז עלו לגגות ומסרו נפשם. קורא הנביא, ויקרא השם אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. למי הוא קרא? הוא קרא למלאכים ואמר להם, בואו אני ואתם יחד ונבכה. שואלים אותו המלאכים, אבל מי בוכה בהתחלה? מי פותח את הקינה? שואלים אותו המלאכים, מבקשים רשות. חשבו שהוא ייתן להם לבכות ראשונים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, לא אתם, אלא אני ראשון מתחיל לבכות, כי אני יודע מה היה, אני יודע מה ישראל הפסידו. אני אבכה ראשון ולא אתם. לכן אמר להם, ויקרא אדוני אלוהים צבאות בים ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. לבכי כנגד החוכמה של ישראל שנסתתרה מהם. אותיות של שם הוויה לא יאיר, נהיה חושך. ולמספד כנגד אותה של שם הוויה, הבינה נעלמה מהם. היו אנשים נבונים, חכמים. תראו מה כתוב במדרש איכה, שהיה בחור נער מישראל מגיע לאתונה או לאיזה עיר שלא תהיה, בונים לו קתדרה של זהב, במה מזהב, מושיבים אותו עליה ואומרים לו, תגיד לנו דברי חוכמה. והנה איפה ירדנו. נביא ירמיה צועק, איכה ישבה בדד העיר הבתי עם הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, רבים גדולים היו בחוכמה, בתבונה, בבינה, שרעתי במדינות, הייתה למס. רוטפים אותם האומות, מוצצים את דמנו, שוחטים אותנו, הורגים בנו, כל האומות, במשך כל הגלות הזאת, שהקדוש ברוך הוא יחד איתנו בגלות, הוא סובל וגם אנחנו סובלים, אבל הוא מחכה שנשוב בתשובה. מה קרה אחר כך? אומר המדרש, ולקורחה כנגד אות וב של ההוויה, זה לימוד התורה. כי מי שלומד תורה נקרא קרח, כמו שהגמרא אומרת, שצל רבי עקיבא אמרו לו, אמר עליו בן עזאי, בן עזאי היה גאון גדול בדורו, כל חכמי ישראל היו לפניו, היה אומר כקליפת השום, ככה היה חכם בן עזאי. אמרו עליו המשנה, משמת בן עזאי בטלו השקדנים. הוא אמר, עם כל חכמי ישראל אני יכול להתמודד חוץ מן הקרח הזה. מי זה הקרח? זה רבי עקיבא. רבי עקיבא היה עושה את כולם קרחים, כשהיה מדבר אף אחד לא יכול להשיב על דבריו, שום קושייה, שום תירוץ, שום ביאור, שום פירוש, דבריו צחים כסדק. ואחר כך הרומאים הארורים הרגו אותו באיזה מיטה הכי משונה. הזוהר אומר שרבי אליעזר בוכה עליו בחיים, אומר לו, ההריגה שלך תהיה הכי קשה מכולם, מעודו בחיים עם סכינים חותכים לו את הבשר, מורידים לו בשר בחתיכות חתיכות מגופו עם דם, והוא צוחק ואבק אחים לחייך, אומרת הגמרא, מתכופף שהם ימשיכו וצוחק. ואומרים לו תלמידיו, רבנו עד כאן? אמר להם, כל יום שהייתי אומר שמע ישראל והייתי אומר לאהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, רחמתי בכל ליבי, אהבתי את הקדוש ברוך הוא בכל הלב שלי, לא היה דבר שאהבתי בעולם כמו את הקדוש ברוך הוא, ובכל נפשי, מה זה בכל ליבי, את יצר הרע הרגתי לכבודו של השם יתברך. לא הייתה מציאות שרבי עקיבא יהיה אחר לישיבה, לא הייתה מציאות שרבי עקיבא אי פעם לא יתפלל בכוונה, אין עבד השם מוחלט שלם, כמו שרבנו מעיד עליו. יש לך תלמיד כזה ואתה רוצה לתת תורה על ידי? אין כמו רבי עקיבא בכל חכמי ישראל. הוא אומר, אהבתי אותו בכל נפשי, מוכן הייתי כל יום למות, להישרף, להיסכל, להישחט, להתרסק לכבודו של השם יתברך, שבילו אני אעשה הכל, בכל מאודי גם בכסף. רבי עקיבא היה עני מרות בהתחלה, בבוקר היה בודק לאשתו את השיער שנדבק שם קש, לא היה לו מזרון, היו שנים על קש, ואפילו ציפה וסדין לא היה, והיה מנחם אותה והיה אומר לה, אם היה לי כסף הייתי קונה לך ירושלם דדהבה. חפשים אומרים ירושלם דדהבה, היה להם תכשיט נאה שהעשירים היו קונים לקלה ירושלים של זהב. אחר כך רבי עקיבא התעשר וקנה לה. אשתו של רבן גמליאל אומרת לבעלה, נו נו, רבי עקיבא קנה לאשתו, תראה איזה תכשיט יפה, למה אתה נשיא ישראל לא קונה לי? אומר לה, קודם תעשי את מה שהיא עשתה לו, אז אני אקנה לך. מה היא עשתה לו? 24 שנים שלחה אותו ללמוד תורה ולא ראתה אותו. זאת אשתו של רבי עקיבא. ואותו רבי עקיבא דורש כתרי אותיות, דורש על כל קוץ וקוץ תילי תדנים של הלכות. משה רבנו שעולה למרום רואה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות, ואות בית של בראשית עושה תג, שין של בראשית שלושה תגין, ברא בית תג אחד, וכן הלאה את השמיים אותיות שעטנז גט שין עין תת נון זין גימל צדי, כל אות מאלה שבע אותיות, כל אות שלוש תגין. שואל משה, מה צריך גם תגין? למה לא מספיק אותיות? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא בשבילך ולא בשביל אף אחד, בשביל רק יהודי אחד אני אעשה את התגין האלה. יבוא יהודי אחד ועוד אלף וחמש מאות שנה מהתקופה שלך, שמו עקיבא בן יוסף, שהוא עתיד לדרוש על כל תוג תג ותג, תילי תילים של הלכות. והוא רבי עקיבא לקחו אותו והרגו אותו, ועדיין הקדוש ברוך הוא שותק. מתי, מתי כבר ינקום תקמת רבי עקיבא? מתי כבר ינקום ותקמת המעבד על השפוך? עוד פעם הגיע תשעה ואה ואנחנו צריכים עדיין לבכות. הגיע הזמן שהשם יגאל אותנו, הגיע הזמן שיגיד די לצרותינו. הרי בשביל רבי עקיבא לבד הוא יכול לגעור בשטן. רבי יוחנן אומר בגמרא, אוי להם לשונאי ישראל שאין להם תקנה. ואת הברזל אבי כסף, ואת הכסף אבי זהב. כל מה שהם גנבו מאיתנו בכסף ישלמו בזהב, כל מה שגנבו בברזל ישלמו בכסף. אבל מה שהרגו את רבי עקיבא, מה הם ישלמו? ככה צועק רבי יוחנן, אין להם תקנה. אז אין להם תקנה, שיעמוד רבי עקיבא הלילה והתפלל. לא יכולים להמשיך את הגלות הקשה הזאת. כל יום מתים ילדים, כל יום יש מגפות, כל יום מתה איזה אמא לילדים. הנה פתאום בבית שמש אתמול אמא ל-11 ילד פתאום מתה. פתאום שבוע שעבר זה קרה באלעד ביום שישי. כמעט אין יום בלי אסונות כאלה. שומעים דברים מבהילים, נוראים. מתי שמענו דבר מראה כזאת, משמע כאלה? ואיזה תאונות נוראות, איזה מחלות, מה אתה שומע כל יום? תאמינו לי שאין לי אפשרות כבר לקרוא את השמות של החולים, שמרוב הפתקים שיש עוד חולים ועוד חולים ונוספים. וזה נקרא הלב, זה עם ישראל, זה בני אברהם, יצחק ויעקב, שהם צריכים לשבת פה במנוחה. מה זה המגפה הזאת של השפעת שבאה ממקסיקו? למה אין איזה צדיק שיכול לעצור אותה? וזה בטח הקדוש ברוך הוא מביא עלינו גם ברחמים. מי יודע מה היה צריך להיות? וזוהר הקדוש כותב שכל גזירה וגזירה שבאה מלמעלה, לפני שהיא יורדת, מודיע הקדוש ברוך הוא לכל הצדיקים בגן עדן, לאבות, למשה רבנו, ליוסף הצדיק, לאהרון, דוד המלך, שמואל הנביא, וכולם, וכולם בוכים ואומרים לא, אבל להם, אז מה נעשה? אבל יש עוונות כך וכך, והשטן עומד מקטרג. אומרים לו, בסדר, תביא לנו קצת. אברהם אומר, תביא עליי קצת. יצחק אומר, תביא עליי קצת. יעקב אומר, תביא עליי עוד. משה אומר, תן לי את הכל אפילו. וכל אחד מהצדיקים סובל, ומה שנשאר מעשר מן המעשר יורד למטה. אז אם חס וחלילה הגזירה עצמה הייתה יורדת, לא היינו נשארים בחיים. הם צריכים למות חס ושלום 100 פעם ביום. אבל עד מתי, ריבונו של עולם? אם לא למעננו, תעשה למענך. אם לא למעננו, עשה בשביל הצדיקים שסובלים בגן עדן, מחכים יום יום, מתי יגאל את בניו ויקומו המתים? כי גם להם יש צער, הם גם סובלים בגלות הזאת. אמרה אומרת על מה שכתוב בגלות מצרים, אומרים את זה בהגדה של פסח, אם היינו זוכים הלילה היינו חוגגים ליל הסדר, כמו שחגגנו, ואותו יום יוצא יום חמישי פסח, יום חמישי תשעה באב. אמרה אומרת שלמה גאל אותם ויראו המצרים לנו ולאבותינו. מה זה לאבותינו? ראו לנו ולאבותינו. ישיבה הגמרא מכאן שאנחנו מצטערים פה, אבותינו בקבר בוכים עלינו. האבות הקדושים בוכים על ישראל שהם בצער. לכן אמרו לקורחה, ולקורחה זה הקרח הזה הוא רבי עקיבא, שנקרא קורחה, שהיה מקריח את כל חכמי ישראל, היו אצלו כקליפת השום. לכן אמר הול קורחה. אחר כך אמר ולחגור שק. מהו ולחגור שק? לחגור שק זה כנגד האות האחרונה של שם הוויה, שהיא הלבוש שהאדם נובש. אנחנו לובשים בגדים מלוא כל הארץ כבודו שכינה הקדושה. למה מתעטפים בטלית? כי השכינה מתעטפת בטלית. למה שמים פרוכת?
על הסוף.
למה בתשעה באב אסור לשים פרוכת, אבל במנחה אנחנו שמים פרוכת? למה שמים פרוכת? כבוד השכינה הקדושה. תשעה באב, שכינה הקדושה, כתוב עליה, עשה השם אשר זמן ביצע אמרתו, קרע את הפרוכת מלמעלה. לכן אין לנו מפות על השולחנות, וחסר צעיפה. אנחנו היום באבל, ולא רוצים שהשטן יהיה לו איזה שמחה. אז זה, לכן אמר שהקדוש ברוך הוא אמר לחגור שק, זה על השכינה הקדושה. אחר כך אמר ירמיה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי פותח תחילה, אתה או המלאכים? אמר הקדוש ברוך הוא, אני פותח. אמר לו ירמיה, תפתח. התחיל הקדוש ברוך הוא לצעוק, העולי שודד וכל מטריי ניתקו, בניי יצאוני ואינם, אין עוד מקים יריעותיי. מה פירוש העולי שודד? מה הוויכוח מי יתחיל? מה זה משנה מי יתחיל? הקדוש ברוך הוא והמלאכים כולם בוכים, למה מי יתחיל? אלא בנוהג שבעולם, רבותיי, בואו תראו, תבינו מה קורה כאן הלילה. בנוהג שבעולם, לא עלינו, אדם יש לו ילד חולה, כואב לו, אז הבטן כואבת, הראש כואב, האוזן כואבת, לא עלינו, בוכה. אז אבא מתעורר ואומר לו, איפה כואב לך? הבן צועק, כואב לי כאן, כואב לי כאן, חמש דקות צועק האבא, אחרי כמה חמש דקות גם האבא מתחיל לצעוק. שואלים את האבא, מה לך? גם כואב האוזן? אומר, מה? בן שלי, אם הוא כואב לו, גם לי כואב. אבל איפה התחיל הכאב? אצל הילד, אחר כך אצל האבא. בכל דבר בעולם, בראש המשפחה, אם חס ושלום קרה משהו במשפחה, אז קודם כואב לזה שקרה לו, או קודם כואב לזה שאצלו בוצע הדבר, ואחר כך יכאב לראש המשפחה. אבל כאן לא כך. כאן הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לי כואב ראשון. הכאב הוא שלי, ולי כואב יותר מלכם. למה? כי הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת דבר מזעזע, שאלו את הקדוש ברוך הוא כל המלאכים וכל הרקעים, מה קרה שאתה בוכה? הצדיקים שמתו הם אצלך בגן עדן, בית המקדש החרב יש לך בית מקדש, תבנה אחר. על מה אתה בוכה? אתה מלך מלכי המלאכים, הכל שלך. השיב להם הקדוש ברוך הוא, על זה שאני לא יכול להיות עם הילדים שלי, בניי יצאוני ואינם, העולי שודד, היה לי בית ששם יכולתי לשבת. עכשיו גברו העוונות, בא השטן לשם והוא יושב שם, עד עכשיו הוא יושב שם. תראו איזה מצב נורא אנחנו נמצאים, אנחנו לא מבינים את הגלות הנוראה, מרוב שהתקשורת מזבלת לנו את המוח. ואדם אם רוצה לשוב בתשובה צריך לקבל עליו לא להאזין לתקשורת. שבוע שעבר הבג"ץ בתמיכת חברי הכנסת, וזה כולל גם נציגים שלנו, זה כולל נציגים חרדים, כי מי בוחר את השופטים? שלא יספרו לכם סיפורים. יש ועדה למינוי שופטים, יושבים שם גם אנשים חרדים, והם סוגרים דינים. אתה תשים את זה ואני אשים את זה. שבוע שעבר הבג"ץ אם אני לא טועה אפילו זה היה השבוע ביום ראשון, הבג"ץ פסק שהישמעאלים יכולים לקבור את מתיהם בהר הבית עד שער הרחמים, ואין רשות לאף אחד למנוע את זה מהם. זאת אומרת, את הר הבית זה שלהם, והם יכולים גם לקבור מתים שם, זה לא מקום קדוש. מי הסמיך את הבג"ץ לדבר כזה? מה הם? השמיים והארץ שלהם? תבינו באיזה גלות אנחנו נמצאים. וכדי שתבינו את גודל הכאב, בזוהר חדש, פרשת ויצא, מובא שם מעשה נורא, שרבי זרה הלך יום אחד לבקר את רבי אליעזר הגדול. רק יש ויכוח איזה רבי זרה זה, שאומרים רבי זרה סבא. הוא בא אליו לבית להיכנס, ושמע מרחוק את קולו צועק בבכיות נוראות. שזעזע רבי זרה, היום לא תשעה באב, למה הרב בוכה? רבי אליעזר הגדול זקן בן 110 בוכה בצעקות. נכנס רבי זרה לבית, בא להיכנס, לא יכל להיכנס מהבכיות של רבי אליעזר, יצא החוצה, ניסה פעם שנייה, ראה אותו רבי אליעזר ורמז לו ביד, תצא, אל תעמוד לידי, עכשיו אני בצער גדול. עמד, אחרי כמה רגעים, אומר הזוהר, זחל רבי זרה על ברכיו, על הברכיים, והתקרב ונכנס, ועמד ליד רבי אליעזר. פתאום רבי אליעזר פותח את העיניים, מנגב את הדמעות, ואומר לו, בוא תשב לידי, למה אתה ככה ברצפה? אמר לו, הרב, למה אתה בוכה? הוא אומר, אתה יודע על מה אני בוכה? ככה הוא צועק שם, אבנה, 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 האבן, האבן, האבן. אומר לו, רבי זרה, איזה אבן אתה מדבר? אומר לו, אני מדבר על אבן השתייה. אני כתבתי בפרקי דרבי אליעזר, הרי הוא חיבר את פרקי דרבי אליעזר, אני כתבתי שם. מאיפה באה אבן השתייה הזאת, שתבינו, איפה גויים נכנסים, שתבינו מה בג"ץ היום עושה, איזה גלות אנחנו נמצאים. הגלות של המדינה שלנו היא יותר קשה מגלות של אומות העולם, זה מפורש בזוהר, יותר קשה. אוקיי, אין בידינו לעשות מאומה, חלילה וחס, לא נעשה שום דבר, מרמים ידיים ומתפללים שהוא ירחם עלינו. הוא אומר לו שם שהאבן הזאת זו אבן השתייה, מאיפה באה? כשהקדוש ברוך הוא בא לבנות את העולם, בא לברוא את העולם, איך ברא אותו? היה הכל מים, היה שלב ראשון תוהו, אחר כך בואו, אחר כך מים, ורוח אלוהים מרחבת על פני המים. לקח גרגיר עפר מתחת כיסא הכבוד והשליך לתוך המים. בגרגיר האפר הזה יש את הקוד הגנטי של כל הבריאה מכיסא הכבוד. עכשיו יש את כל האילנות, כל בעלי החיים, כל הצמחים, כל סוגי האבנים, אבנים טובות, מרגליות, עצים, זהב וכסף, הכל יש באבן הזאת, בקוד הגנטי שלה. וזרק אותה לתוך המים כמו עובר שמתהווה במי אמו בשלושה ימים הראשונים. הוא טיפה קטנה של מים, מאין באת? מטיפה. והאבן הזאת קרמה אור וגידים ונקרשה ונקרשה ונעשה ממנה אבן השתייה, והיא חלק של העולם העליון, היא עלמא דלעילא. אומר לו רבי אליעזר, על זה אני בוכה. לא, אנחנו בוכים בית המקדש, לא על בית מאבנים פה, לא, על בית של אבן מלמעלה שאתה לנו אותה הקדוש ברוך הוא, והיא לא בידיים שלנו עכשיו, שהפסדנו אותה. ובגלל שהפסדנו אותה אנחנו סובלים גלות כזו קשה, ושזה הקדוש ברוך הוא בוכה. הוא אומר, אני לא יכול לשבת על אבנים כאלה, אני צריך את האבן שלי, ואין לי אותה עכשיו, הגויים שם. מה קורה? אומר רבי אליעזר ורבי עזרא, הוא אומר לו, אני רואה מה שאת תפתחו את הזוהר ותראו נבואה. הוא אומר לו, אני רואה שבדור האחרון עתידים לבוא בני ישמעאל לתמות את אותה אבן שיביאו את המתים שלהם ויקברו אותם שם בהר הבית, ויביאו את המתים שלהם לפני שהקבורה, ויסובבו אותם סביב האבן שנקראת הסחרה, איפה שכיפת הסלע, מקיפים שם ומטמאים את האבן. אומר רבי אליעזר, על זה אני בוכה. ואז בכה איתו רבי עזרא. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לחגור שק, לכן לחגור שק על שם שאותם רשעים, שאותם גויים מטמאים את מקום המקדש. ולמה? אומר שם רבי אלעזר בן ערך, תשמעו מה אומר רבי אלעזר בן ערך שם בזוהר ויצא. מה יש על האבן הזאת? אומר, זאת האבן שעליה משח יעקב אבינו שמן וירימי המצבה, ועליה הוא אומר, משם רואה אבן ישראל. מה פירוש משם רואה אבן ישראל? מה רצה יעקב אבינו עם האבן? מה היה לו כל הסיפור הזה עם האבנים שהוא הלך לישון בלילה? הוא רצה לדעת, אני נוסע ללבן להתחתן, לקחת אישה, אני מביא ילדים או לא? ואם אני מביא ילדים, אני אביא 12? כי הוא ידע שאחרי שלושה אבות צריך ללכת 12 בנים. אז הוא רצה לדעת, וה-12, אני אביא 12? כן. ואם אני מביא 12, כולם יהיו צדיקים, ולא יהיה ביניהם איזה אחד לא בסדר? כמו שהיה אצל סבא, נולד ישמעאל, ואצל אבא נולד עשיו? זו הייתה השאלה של יעקב אבינו. והוא שם 12 אבנים סביבו, כמו שכתוב, ויקח מאבני המקום. בבוקר הוא קם ורואה אבן אחת, ויקח את האבן, אז ידע שהפעם זה תופס, שהוא הולך לבית לבן והוא מצליח. אז כדאי ללכת אצל הרשע הזה, לבן עובד אלילים, שירמה אותו כמה שירמה אותו, ובלבד שהוא יביא אותנו לעולם. לכן יעקב שעת החורבן מיום תשעה באב אומר לקדוש ברוך הוא, תזכור, תזכור כמה טרחתי עם הילדים שלך, איך הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי. וככה יעשו בהם כעת האויבים, וזה לא עזר. עד שבאה רחל ממנו וצעקה ואמרה, תזכור שבעלי נתן לי סימנים. מהם הסימנים? אמר לה יעקב לרחל, נידה חלה הדלקת הנר סימנים של ישראל. אני בלילה עם אבא שלך יחליף אותך באחותך, אני אגיד לך, תני לי את הסימנים ואת תגידי איזה סימנים. מה הסימנים? נידה חלה הדלקת הנר. יש אומרים עוד, אמר לה, יש בשלוש מקומות יצר הרע נמצא בגוף האדם. בתנוך האוזן הימנית, למטה בחלק הרך של האוזן, בבוען היד הימנית, ובבוען הרגל הימנית. אמר לה, אם את תחזיקי לי שם, תוציאי לי את יצר הרע ממני לגמרי. ואני אדע שזה את רחל. ולא החליפו אותך. שהכניסו ורחל מספרת את זה לקדוש ברוך הוא, ואומרת לו, אני לא סיפרתי את זה עד היום, אתה יודע את זה, אבל הנה אני אומרת את זה לפני כל העולם על יד כיסא הכבוד. ואני ראיתי שלוקחים את לאה, מכניסים אותה לחופה, אמרתי, עוד מעט לאה תתבייש ודבר איתה, לא תדע לענות, ישאל אותה את הסימנים ויצעק עליה ויבזה אותה ויגרש אותה מהאוהל, ויהיה ביזיון גדול, והיא מסכנה בכפייה אבא שלה, אם לא אבא שלה ירצח אותה. מה עשיתי? אני הובלתי אותה לחופה, ואני הכנסתי צרתי לביתי, ולא עוד אלא, לאה אמרה לי, אני לא מסוגלת לדבר. אמרה לרחל, אל תדאגי, אני אדבר במקומך. שהוא היה מדבר עם לאה, ורחל מתחת המיטה עונה במקומה. והיא אומרת לו, ומה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, ריבה ותולעה. לא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתיה לחרפה. מפני מה אתה מלך חי וקיים לעד, קינאת לעבודה זרה שאין בה ממש, שרפת את ההיכל, סילקת את השכינה והגלית את הבנים מהבית שלהם, מענה הקדוש ברוך הוא נשבע לה, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם. יוצא שאין לנו סניגור, רק יחיד זו רחל ממנו. האבות ניסו לטעון טענות, זה לא הלך. אברהם אבינו אמר, אני זרקתי את עצמי לכבשן האש, אמר לו, אז מה, הם עבדו עבודה זרה. יצחק אמר, אני פשטתי את הצוואר לעקד, אמר לו, אז מה, הם עבדו עבודה זרה. יעקב אמר, טרחתי לבנים, אמר, טרחת, אבל הם כתרי מעשו. אבל כשרחל טענה טענה והביאה הוכחה מהאישיות שלה, אז ברוך הוא אומר לה, בשבילך רחל, לכן אמר קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, הזוהר אומר שבליל תשעה באב היא צועקת כל הלילה. שמים אלינו אוזניים לשמוע, היינו שומעים את רחל צועקת והיינו כולנו חוזרים בתשובה ועכשיו היינו נגאלים. קול ברמה, איפה ברמה, אומר הזוהר, בשמי מרומים. בעולם העליון נשמע כל המלאכים נבהלים, מה קורה פתאום? עוז וחדווה במקדשו, שם אין בכי אף פעם, אסור לבכות שם, אסור לצעוק שם, ובטח לא לילל ולא להספיד. מה קרה? באה רחל אומרת, זה אני צועקת. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. שואל הזוהר פרשת וישנח, הפסוק לא מובן, מה זה כי איננו? מענה להינחם על בניה כי אינם, צריך לומר. מי זה איננו? על מי מדברת? על כולנו. אז אינם, אנחנו לא נמצאים בבית המקדש. היום שאל אותי מסכן יהודי אחד שלא מבין כלום, אומר הרב, למה מתעלים מחובה בית המקדש? תראה את ירושלים כמה יפה, איזה מגדלים, איזה בנייני פאר, איזה כבישים רחבים, איזה תאורה. ואפילו היה איזה ראש עיר אחד עם זקן ופאות שעשה בכניסה לירושלים משהו דומה לפסל של נבוכדנצר, עשה את המטרים, איך קוראים לזה? גשר המטרים. גשר לאן אני לא יודע, אבל בזה גשר המטרים, עשה גשר. אז כזה יפה ירושלים, ויש ישיבות ובתי כנסת. אמרתי לו, אדוני, אבל בית המקדש, תסביר לי מה זה בית המקדש. ניסיתי להסביר לו לחמש דקות, אמר די די די, אני לא יכול לסבול עוד. עכשיו אני מבין את הכאב, שבית המקדש איננו, זה בית שהקדוש ברוך הוא יושב בו, על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. עליו בוכה רחל, הלילה הזאת היא בוכה, ולא רק היא בוכה. תראו מה כותב רבי בנימין מתודלה, הנוסע המפורסם שהוא היה ברומא, בוותיקן, מתחת האדמה שלוש קומות, הוא ראה את העמודים של בית המקדש, איזה מהם? יכין ובועז. הוא ראה אותם, את העמודים של בית המקדש. הוא אמר, שנגעתי בהם בליל תשעה באב והיו נוטפים מים כי הם בוכים בליל תשעה באב. האבנים של בית המקדש בוכים כי הם יודעים. האבנים האלה, זה יש להם לב יותר מלב אדם, זה לא אבנים סתם. שמובן למה הקדוש ברוך הוא בוכה. אז אומר שם רחל אמנו, אומרת, מה זה כי איננו? היה צריך לומר כי אינם. תשמעו מה אומר רבי שמעון, כי איננו הקדוש ברוך הוא, היא אומרת רחל, אם הקדוש ברוך הוא היה נשאר בבית המקדש, אף אחד לא יכול להתקרב אליו. מי העיז? שרפו ישר. מי יכול להתקרב לבית המקדש כשהקדוש ברוך הוא נמצא שם? רחל מבכה על בניה. למה? היא אומרת, כי איננו הקדוש ברוך הוא בפנים. אכן, מה שאנחנו בונים את ירושלים זה יפה, זה מצווה, ואני לא מזלזל בזה חס ושלום. כל אבן מירושלים זה עוד בונה חורבה מחורבות ירושלים. כל אבן בארץ ישראל, תדעו, זה מצווה. וגם אתם בונים בתים אצלכם פה, באיזה עיר שלא תהיה בארץ ישראל, אדם מקיים מצווה, מפורש בירושלמי, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו. הירושלמי, אז מה קרה? ילך וישוב לביתו. אומר הירושלמי שזה בית בארץ ישראל, יש לו לקדוש ברוך הוא שמחה, ובפרט עכשיו אחרי הגלות. מברך ברוך מציב גבול אלמנה. אלמנה זו השכינה הקדושה, האמא שלנו אלמנה, מבני בניה היא יושבת בראשה חפוי, כאישה עקרה שלא ילדה, בנה יצאוני ואינם. אז בונים עוד גדר, עוד אבן בארץ ישראל, היא שמחה, מתנחמת, היא אומרת, עוד יהודי הגיע לארץ ישראל. אבל כנגד זה מי שיוצא לחוץ לארץ, היא בוכה, פחות יהודי בארץ ישראל, יוצא לי עוד יהודי מכאן. כמה צריך להיזהר לא לצער את השכינה. אז אכן היא אומרת, כי איננו, כי אינם מבעלה, אומר הזוהר. משיב רבי שמעון, כי איננו בעלה, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא איננו. על זה צועקת רחל אמנו, היא אומרת, תבינו על מה אני בוכה. ואז מה קורה אחרי זה? אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר, העולי שודד, אומר, תדעו שהכאב מתחיל מאצלי, לא כמו בעולם הזה. בעולם הזה כשיש כאב זה מתחיל מלמטה ואחר כך עולה למעלה. אדם כואבת לו האצבע של הרגל, אז קודם הציפורן מתנפחת, יש שם אינפקציה, אחר כך עולה הכאב למוח, משדר גלי כאב. אחר כך לא עלינו יש חום, אז בהתחלה האיברים הקטנים, אחר כך האיברים הגדולים. אבל בחורבן בית המקדש זה היה הפוך. הכאב התחיל אצל הקדוש ברוך הוא. אכן שואל ירמיה, מי פותח בהספד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני קודם. אמר לו, למה? אמר לו, העולי שודד, בכל מטרי ניתקו, זה הסנהדרין אינם. מי ילמד תורה את ישראל? מי ישמור עליהם מכל מיני פגעים רעים, מכל מיני דברים נוראים, מכל מיני חטאים? תארו לכם, אסור לקצרג היום. אבל אני את כל זה אומר כדי שהקדוש ברוך הוא יעיר את כל המלאכים בשמיים, שיחמו עלינו, שיתפללו עלינו. שאלו אותי השבוע שאלה לפני יומיים, זה לצערנו מגפניה פה בארץ, פעם היינו שומעים את זה בחוץ לארץ, היום זה פה. יש להם אח שהגיע מחוץ לארץ, ובא איתו חבר, חבר גוי, והכיר אותה לאחותו. והיהודיה הזאת רוצה להתחתן עם הגוי הזה, והם עושים שבוע הבא חתונה רפורמית, יהודיה עם גוי, והם מאוד מאוד קשורים. והוא מבקש, אם מותר לי ללכת רק להגיד מזל טוב, תרשה לי הרב ללכת להגיד מזל טוב. אוי ואבוי, אני ארשה לך להגיד מזל טוב. אוי על אותה חתונה, אוי על החתן והכלה המסכנים, אוי על המזל שיש להם. הקדוש ברוך הוא בוכה, השכינה בורחת, כל הצדיקים בגן עדן קוראים בגדיהם כשיהודיה נישאת לגוי והוא מתמנה אותה. כל הצדיקים בגן עדן קוראים בגדיהם כשיהודי חס ושלום בועל גויה מטמא את הברית מילה שלו, חותם ברית קודש. אין דבר חמור בעולם כמו זה. ואמרתי לו, תשמע ידידי, אני אקריא לך מה כתוב בתנא דבי אליהו, ואני ציטטתי את זה בתנא דבי אליהו, אם אני לא טועה זה בפרק ת', אני כרגע לא מוצא את זה, בפרק ת' שמה מביא, לא, י' ת', הנה, בפרק י' ת', מביא אליהו הנביא מעשה שהיה בדור של חורבן בית המקדש. היה יהודי אחד שהיה עובד אצל השר, יהודי חכם, נבון, עשיר, והיה עובד אצל השר, והייתה לו בת יפה כלבנה ברק החמה וחכמה גדולה, על פי שלא תמיד, הגמרא אומרת, לא תמיד יופי הולך עם שכל, בדרך כלל יופי לא עם שכל, אבל זו הייתה מיוחדת במינה. ראה אותה אותו השר, חמד אותה בשביל בנו יחידו, היה לו בן מוצלח מאוד, עשיר, פיקח, נבון, מעוטת דגדולות, בנקאי מפורסם, איש כלכלה, איש מסחר, קולט מהר. גזר על היהודי, תן לי את ביתך, אם לא אני הורג אותך ואת כל משפחתך ולוקח את הילדה. עכשיו מה אומרת ההלכה במקרה כזה? הלכה הפוך, יהודי אסור לו לקחת גויה, הוא חייב להרג ולא לקחת אותה, כמו המעשה של זמרי בן סלום. ויותר מזה, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אבל באישה זה הפוך, באישה הגמרא שולט על אסתר, למען דאמר שזה היא בעצמה הייתה אצל אחשוורוש, הגמרא אומרת אסתר קרקע עולם. כלומר, אישה שמאיימים עליה, היא לא צריכה להרג. גבר שמאיימים עליו, חייב להרג. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. ואלה שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, חייב אדם למסור נפשו למיתה בשבילם. אבל אישה לא. אז הרב היהודי הזה היה הולך בדרך ובוכה. להכינו את החופה, חתונה מפוארת, והמלך והשרים כולם מחכים בבמה, והתזמורת מלווה אותם, והאבא לוקח את ביתו, מוביל אותה לרחוב איפה שגרים החתן ואיפה שהמלך מחכה, וכולם והכינו שם במה וגינה יפה, והם הולכים והולכים והולכים. בדרך האבא בוכה ובוכה ובוכה, הלוואי ולא הייתה נולדת הבת הזאת, מה אני עושה נותן אותה לגוי? והבת אומרת, אבא אל תבכה, אבא יהיה בסדר, אבא יהיה טוב, אבא אל תדאג, אני לא אתחתן איתו. אבא לא מבין, מה לא תתחתני איתו, הנה משטרה מסביב. אומרת לו, אבא יהיה בסדר. כיוון שהגיעו לשם, יצא אותו שר לקראתה ושמח שמחה גדולה והתחיל לרקוד, וכולם רקדו שם. נסעה הבת לתוך הבית ואמרה להם, אני רוצה רגע אחת להתכונן. עלתה לראש הגג ונפלה ומתה. יצאה בת קול מאותה שעה וכולם שמעו, מי מנע עפר יעקב ומספר את רובע ישראל. אמרו לה, אשרייך שאת מזומנת לחיי העולם הבא. וזה כתב אליהו הנביא בפרק י"ט, ללמד אותנו מסירות נפש של עם ישראל. זה העם היהודי, ככה נשמרנו, ככה שמרו עלינו. הייתה אחת במרוקו, סולקה צדקת, שהקבר שלה עד היום ידוע במרוקו, אותה סולקה השם ייקום דמה, תפסו אותה גם בשביל דבר דומה, שהתחתן עם איזה גוי והיא לא רצתה. גזרו עליה להיות קשורה בזנב הסוס ברחובות העיר. ביקשה בקשה אחרונה, סיכות. ובשביל מה לך סיכות? מה, את רוצה לראות יפה בשיער? עוד דקה הסוס יעשה ממנה שמשמור. ולא סיכות. לקחה את הסיכות ותחווה אותם בשמלה, בשולי השמלה, בעקבי הרגליים. היא אמרה, עכשיו הסוס יגרור אותי ברצפה, הבשר שלי יתגלה ויראו אותי, וככה אני אמות, זה בושה, איך אני אעלה למרום בצורה כזאת, אפילו שהיא לא חייבת. כך עשתה. וירד מלאך מהשמיים, שלח הקדוש ברוך הוא מלאך מהשמיים, אמר לו, לך תביא לי סיכה אחת עם הדם של סולקה, אני רוצה איזה תחת כיסא הכבוד כדי לזכור את זה ביום הנקם ושילם לנקום מהגויים מה שעשו עם ישראל. תראו איך היו מוסרים עצמם על הקדושה, זה מקרה שהיה לפני 450 שנה. איפה אנחנו היום? איפה הדרדרנו? וזה להראות לנו את הכאב של בית המקדש והכל התוצאה של החורבן. זה לא בית רבותיי, זה שכינה, זה אמונה, זה מסירות נפש. איפה המסירות נפש של פעם? פעם אם היית אומר לי, אמא, אמא רוצים לא לעשות שבת בבית, אוי ואבוי, מה אני לא אעשה שבת? מה אני לא אכין דגים? מה אני לא אכין פירות? מה אני לא אכין עוגה? מה אני לא אכין פיצוחים? הכל היו עושים בעצמם ויש להם עוד זמן ועושים הכל בשמחה. היום היה לה, בוא נברח, בוא נלך, מה קרה לנו? מה קרה? זה החורבן, זה התוצאה של החורבן. בכל שנה יש עוד חורבן. איפה שמענו דבר כזה? הגמרא אומרת על הפסוק, ועתה לא תתלוצצו פן יחזקו מוסרותיכם. זה דברי הנביא. מה הפירוש? אומרת הגמרא, קשה היא על היצנות שתחילתה איסורים וסופה מיתה. מי שמתלוצץ אין לו חיים, מלא מכות, בדרן. הוא יכול לבדר אנשים והוא נראה איש שמח, זה שקר, זה הכל חיצוני, זה בחוץ, אבל בפנים בוכה ומבכה. כמו שיש אומרים, שמי שנולד בתשעה באב כל היום, כל השנה צוחק, מי שנולד בפורים כל השנה בוכה. אז הגמרא אומרת שאל תתלוצצו, קשה היא הליצנות, תחילתה איסורים וסופה מוות. תראו מה עושים לנו היום, לאט לאט. אני לא מדבר על הציבור בחוץ, אלה שבחוץ הם לא יודעים מסכנים, הם לא לומדים תורה, אין עליהם עונש. אבל אנחנו שיש לנו את הספר תורה, המשנה שיש לנו את השולחן ערוך, יש לנו את ספרי המוסר, אנחנו שראינו את אבותינו ואבות אבותינו, שראים את רבותינו, איך מתירים היום? יש אישה בדרנית, אישה חרדית, עושים ערב נשים בבית הכנסת ומוכרים כרטיסים, ואישה באה ומבדרת ומצחיקה, סתם מצחיקה כל מיני צחוקים על שמן ועל רזה ועל כל מיני שטויות והבלים, ואין פוצה פה ומצפצף. זה נהיה ככה, ועד רבה, יש לעולם הבא, היא משמחת אנשים, אומר לך. והגמרא צועקת, ואתה אל תתלוצצו, פן יחזקו מוסרותיכם. נכון שצריך לבדח את מישהו בצער, מישהו עצוב, יש מצווה. אבל איפה, ומתי, ואיך? הפך להיות מקצוע, שעשו את זה בבתי חולים, בדיכאונים. אבל לא באיזה במקומות ציבור, לא במקומות כאלה. מי זה וכיוצא? מי ראה כזאת? חופש. מה זה חופש? אנחנו בורחים מהקדוש ברוך הוא. שאל אותי היום בבוקר יהודי אחד, ושאלה מהיום, הרב, כן, אבל אני יוצא לחופש. מתי? ביום ראשון. אני רציתי ביום שישי, הוא כל כך יענו מהדר, איך שיוצא תשעה באב מיד צריך לצאת לחופש, אסור אפילו להתמהמה. חופש הבא לידך אל תחמיצנו. אז טוב, אז הוא יוצא ביום ראשון, זה בסדר? נו מה? אז מה אתה רוצה ממני? אומר לי, יש טיול ג'יפים. הוא בא לי ולטיול ג'יפים שלך. אומר לי, הרב, אנחנו הולכים שם בצפון הרחוק בחלק הטבע, יש שם, רואים חיות, שועלים, ורואים כל מיני אני יודע מה, נו, מה הבעיה? אנחנו צריכים ללכת לפני התפילה. למה? צריך לראות אותם עם זריחת החמה. אומרים זה מראה מיוחד. ולראות איך שהשמש אדומה, ואיך שהשועלים רצים, ואיך החזירי בר יוצאים מהחורים שלהם, ואני יודע מה, אם יש לזה לטאה או זנב לטאה, או לפעמים אין, אסמים מפלסטיק שתזוז וכו'. ואנחנו רוצים לראות. אמרתי לו, תגיד לי, השתגעת? אומר לי, למה? אמרתי לו, אתה יודע למה השמש אדומה בבוקר? אומר לי, כן. המדע אומר שנשברים קרני השמש באופק ונהיה אדום. אמרתי לו, יפה, זה המדע. אבל למה הקדוש ברוך הוא עשה אדום? שיהיה צהוב, שיהיה ירוק, שיהיה כחול, שיהיה צבע אחר, למה זה אדום? טוב, בוא אני אגיד לך. גמרא אומרת שהשמש כל בוקר כשהיא זורחת היא לא רוצה לזרוח, רוצה לעשות שביתה. מה אנחנו אומרים? ששים ושמחים לעשות את צום קונם. למה? שואלים אותה, למה השמש הזו רוצה לזרוח? אומרת השמש, מה? יש אנשים שעובדים את השמש בטיבט עד היום, בהודו עד היום, בווייטנאם, בפיליפינים, כל המזרח הרחוק. היפנים עובדים את השמש, הם קוראים לעצמם ארץ השמש העולה, ומשתחווים לשמש איך שהיא יוצאת, והם מקטירים לה, הם מקריבים מהקורבנות. אז היא אומרת, מה עושים אותי אלוהים? למה קוראים לי שמש? כי אני שמש של הקדוש ברוך הוא. מי לא רוצה לצאת? הוא מקים אותה בששת אלפים מקלות של אש, והיא נעשית אדומה מהמקלות של האש, והיא יוצאת בעל כוחה. ואתה, כשהיא מקבלת מכות, אתה הולך לראות את הג'יפים ואת השועלים, מחזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים קרמים. אז תראו איפה הגענו, וזה אני מדבר איתכם על יהודים שומרי מצוות ומדקדקים במצוות עם ציציות בחוץ מכל הצבעים והגוונים. אז איפה אנחנו מגיעים? האם אבותינו חלמו על מצב נורא שכזה? עכשיו מובן למה הקדוש ברוך הוא בוכה. אומר לו עוד המשך הפסוק שם, והיה הקדוש ברוך הוא אומר, כה אמר השם. אנחנו נגיד את זה מחר בהפטרה, אולי יבוא המשיח, אז נגיד להפטרה של חג הפסח. כה אמר אדוני, קראו למקוננות ותבואנה, ותישאנה עלינו נהי ואף אפנו יזלו מים. שואל את הגמרא, ריבונו של עולם, פסוק לא מובן. אז ברוך הוא מדבר, כי שמען אנשים דבר אדוני, ותיקחנה אוזניכם דבר פי, ולמדנה בנותיכם נהי, ואישה רעותך קינה. ולמה נשים? אומרת הגמרא, כי הנשים יודעות לבכות, הגברים לא יודעים לבכות. אז אומר שם, ותישאנה עלינו נהי. מה זה עלינו? עליכם נהי, היה צריך לומר. קראו למקוננות ותקוננה, ותישאנה עלינו נהי, ואף אפנו יזלו מים. מה זה אף אפנו? שואל הנביא ירמיה, אומר לו קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך אני יכול להגיד פסוק כזה? אומר לו, כן הקדוש ברוך הוא, כשאתם בתשעה באב, גם אני בתשעה באב. כשאתם בצער, גם אני בצער. כשיהודי שוכב בבית חולים, אז הקדוש ברוך הוא נמצא בבית חולים. כשיהודי נמצא בבית הסוהר, בכלא, אז הקדוש ברוך הוא בכלא. אומר לו, ותישאנה עלינו, על דידי ודידכון, אני ואתם ביחד. ועינינו, אומר, העיניים שלי יורידו דמעות איתכם ביחד, שאתם בוכים גם אני בוכה, ואף אפנו יזלו מים, כשאף אפים שלכם יוזלים מים, גם אני אף אפים שלי נוזלים מים. כל זמן שישראל שרויים בצער, גם אני בצער, שנאמר עמו אנוכי בצרה. ואומר מרן בית יוסף בספרו המגיד, אם היו יודעים, כך הוא אומר לו, המלאך למרן רבי יוסף קארו, זה מי זה רבי יוסף קארו? לא היה דבר בתורה שלא ידע, וגם בחוכמת הקבלה. אמר לו, אם היית יודע את הצער שיש למעלה בשמיים על החורבן? אני מבטיח לך שלא היית אוכל ולא היית שותה ולא היית ישן מרוב צער, וכל היום היית בוכה ומספיד על החורבן והגלות. כך כותב מרן. אומר, מכאן אדם ילמד מוסר וידע, כותב השלם, מביא אותו ואומר, שכשאדם בוכה על חורבן בית המקדש, הנשמה שלו מזדככת וכל החיצונים מסתלקים, השטן בורח. לכן תקנו לנו לבכות הלילה, כי הלילה הוא נמצא, רוצים שהוא יסתלק, לכן אנחנו בוכים. לכן חכמי המוסר כתבו, מי שבוכה בליל תשעה באב לא יבכה כל השנה, כי אז השטן שומע ובורח ולא יכול עליו. ולכן אמר המדרש שזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא קורא לבכי ולמספד ולחגור שק וצועק ומתפלל. ומה אומר הנביא ירמיה בסוף דבריו? כי מאוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. מה פירוש? תשמעו מה אומר המדרש. אומר המדרש, אומרים ישראל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השיבנו אליך. אנחנו לא רוצים הפעם שום גאולה, לא כמו בזמן משה על ידי בשר ודם, לא כמו בזמן שלמה שהוא בנה את הבית בשר ודם, ולא בזמן עזרא, לא בזמן מרדכי, ולא בזמן מלך יוון, כאשר מתתיהו גאל אותנו, אלא הפעם אנחנו רוצים אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם, אומר המדרש. מה זה כקדם? כמו אדם הראשון בגן עדן מקדם. תדעו שאם מחר בבוקר המשיח בא, אנחנו כולנו מוזמנים חיים להיכנס לגן עדן. אז תראו כמה צריך לבכות, כמה צריך להתחנן שיגאל אותנו. מה הפירוש כקדם? וערב על אדוני מנחת יהודה וירושלים כימי העולם, כמו זמן משה רבנו עליו השלום, שהוא היה מוליך אותם במדבר והיה עננים מקיפים אותם מסביב, וכשנים קדמוניות כזמן שלמה המלך שבנה את בית המקדש, ואז לא היה חסר כלום. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיראה דמעותינו ודמעות ישראל שמורידים הלילה הזה והיום הזה, והוא סופר אותם, כמו שכתוב בתהילים, נודי ספרת, אתה שים דמעתי בנודיך הלא בספרתך. יש לו לקדוש ברוך הוא כלי מיוחד, אוצר מיוחד, שבו הוא סופר את כל הדמעות שאדם הוריד על החורבן, את כל הדמעות שהוריד על הצער של ישראל, ועתיד לשלם לכולכם, כי כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, וכל המצטער עם הציבור זוכה ורואה בנחמת הציבור. אנחנו בנדר נעשה עליי לפתיחת האיכל, כי ראוי שנבקש רחמים, נבקש גם מהאבות הקדושים והאימהות שהתפללו הלילה עלינו, שיאמר די לבכי ולהספד, שיאמר די לצער ולכאב של ישראל, שיבנה בית המקדש ויבולע המוות לנצח במהרה בימינו, אמן. אמן, כן יהי רצון.